אני אגיד לכם את הפירוש שלו בעברית. זה על בית המדרש של רבה, רבה שמסתיים באות ה', בסדר? ומספרים על שני תלמידים שהיו לו, שהם היו ילדים קטנים, שקראו להם אביה ורבה. בסדר? התלמיד רבה זה עם א' והרב רבה זה עם ה', בסדר? זה נשמע אותו דבר, אבל זה שני אנשים שונים. והגמרא אומרת, אביה ורבה, הוויית וקמא דרבה, היו יושבים לפני רבה. בסדר? אז יש שני ילדים קטנים, שכשהם יגדלו הם היו תלמידי חכמים גדולים, אבל בינתיים הם ילדים, והם יושבים בבית המדרש לפני רבה. ורבה שואל אותם, למי מברכים? הסיפור הזה הוא קשור להגמרא שלפני כן, שהגמרא שלפני כן אומרת, שקטן שיודע למי מברכים, אפשר לתת לו גם לזמן. בסדר, זה לא קשור עכשיו להלכה, לא חשוב, אבל אני רק מסבירה למה הוא שואל אותם. קטן שיודע למי מברכים, אז אפשר לתת לו לזמן, ורבה רוצה לדעת אם הם הגיעו לגיל הזה, אם אביה ורבה כבר הגיעו לגיל שאפשר לשתף אותם בזימון, ולכן הוא שואל אותם למי מברכים. אמרו לו לרחמנה, רחמנה זה הקדוש ברוך הוא, שניהם אומרים לו, מברכים לריבונו של עולם. אומר להם רבה, ורחמנה, היכה יתיב, ורחמנה, ריבונו של עולם, איפה הוא יושב? איפה הוא נמצא? איפה נמצא הריבון העולמים, הבורא הזה שאליו מברכים? רבה, אחוויה לשמי תללה. רבה הצביע לתקרה, לגג. כלומר, הוא הסתכל והוא אמר, הנה פה. הסתכל בתקרה של בית המדרש ואמר, הנה זה, פה ריבונו שעולם נמצא. זה רבה. אבי ינפיק לברה, יצא החוצה, ואחווי כלפי שמיה, והצביע כלפי השמיים. אז כל אחד מהם רואה את ריבונו של עולם במקום אחר. אחד, ילד אחד, שוב, הם עדיין ילדים. ילד אחד אומר, אני רואה את את הקדוש ברוך הוא בתקרה של בית המדרש, וילד אחר יוצא החוצה ואומר לרבה, אני רואה את ריבונו של עולם בשמיים. אמר רבה, אומר רבה, אני לא יודעת להגיד את זה בארמית, שניכם רבנים תהיו, בסדר? תרווייכו רבנן הווייתו. היינו דאמרי אינשי, זה שאומרים אנשים, בוצין בוצין מכתפי ידיעה. מה זה בוצין? מה זה בוצינה? דלעת. מה אמרת זה? נכון, זה גם נר, בסדר, מצוין. נר, בסדר. אבל הוא אומר, דלעת, דלעת, מאז שאת קטנה, כבר תכונתך ניכרת. בסדר, חקלאים, כשמסתכלים על דלעת, בסדר, זה משל, כשמסתכלים על הדלעת, עוד כשהיא קטנה, הם כבר יודעים איזה מין דלעת תצא, אם תצא דלעת גדולה, קטנה, מתוקה, מרה, לא משנה. אומר רבא על שני התלמידים האלה, אני מסתכל עליכם ולפי התשובות שלכם היום כשאתם ילדים קטנים, קודם כל אני יודע שתהיו תלמידי חכמים גדולים, אבל יש לנו בעיה, נכון? כי אחד רואה את ריבונו של עולם בתקרה, בגג של בית המדרש, ואחד רואה את ריבונו של עולם בשמיים. מה זה אומר? מה זה אומר שכל אחד מהם רואה את ריבונו של עולם במקום אחר? ומה רבה מלמד אותנו דרך הגמרא הזאת? ובאמת איך זה קשור אלינו? כן, אנחנו כבר לא ילדות קטנות, קצת ילדות, אבל לא קטנות. ומה זה אומר? מה הגמרא הזאת בעצם אומרת לי ביחס לחיים שלי? אז אנחנו נראה את הדברים של הרב. זה ככה התחבר לי קצת לאתמול, למה בחרתי דווקא את זה? זה התחבר לי קצת לאתמול, דיברנו על הורים, ילדים, בסדר? אז פתאום אמרתי שבוא נלמד משהו על ילדים, כי אמרנו שעוד מעט אתם תתחתנו, ויהיו לכם ילדים, בעזרת השם. אז בוא נלמד קצת מה... טוב, אז הרב אומר כך, הנטייה הטבעית לדעת אלוקים מתגלה ביותר בתור רגש פנימי אצל אנשי שם המצוינים, ויותר מזה שגם כללות הדרכים הפרטיים שבידיעת הדרישה האלוקית שמתחלקים חכמי לב ביותם באים בימים, סיבת החלוקה היא נטועה בנפש מראש. אז הרב אומר ככה, קודם כל, כל אדם מעם ישראל נטועה בו בצורה טבעית, תורשתית, אמונה בריבונו של עולם. דיברנו על זה קצת, כשדיברנו על שיר השירים ועל זה שיש שתי דרכים להגיע לאהבת השם, יש דרך יותר חיצונית ויש דרך יותר פנימית, אז אומר הרב, כל אדם מעם ישראל נטועה בו האמונה, מכירות את המשפט, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, זה לא שיר, זה עובדה שאנחנו צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, והם היו מלאי אמונה, ואת הגנים האלה של האמונה הם מחדירים אל תוך האומה הישראלית, וכל אדם מעם ישראל קיימת בו נטיית האמונה. כמובן שיש גם קליפות ומסכים ובעיות ומורכבויות, ויכול להיות שיש אנשים שלעולם הם לא יוציאו את התכונה הזאת אל הפועל, אבל זו תכונה פנימית עמוקה שקיימת בכל אדם מעם ישראל שאנחנו מאמינים. עכשיו אנחנו מדברים על עם ישראל, לא יודע. זה משפטים על עם ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל מלך. אבל הרב אומר יותר מזה, לא רק אמונה נטועה בנו מבפנים מראשית הולדתנו, יש עוד דבר שנטוע בנו מקטנותנו. מה זה הדבר השני? איזה דרך מתאימה לאיזה ילד? אתם מכירים את ההורים האלה שכשהילד שלהם נולד, עוד בקושי הם קוראים לו שם וכבר הם רוצים שהוא יהיה, עורך דין. למה? כי עורך דין זה, לא יודעת, אני לא כך מתמצאת בזה, אבל מבחינה כלכלית מאוד משתלם להיות עורך דין, אז הם רוצים, וכל חייו הם מגדלים אותו. איך הם מגדלים אותו? עם היעד הזה, שהילד הזה יהיה עורך דין. אני לא כך יודעת איך מגדלים ככה ילד, אבל יש כאלה דברים בעולם, נכון? או יש אבא אחד שיש לו איזה בית חרושת גדול, או איזה סטארט-אפ רציני שכל החיים שלו הוא עובד, הוא רוצה שהילד הזה והזה, הוא ימשיך אותו, כן? הוא יקבל את הבית חרושת הזה, הוא יהיה המנהל שלו כמו שהוא היה. אז כל חייו הוא מכוון את הילד הזה לזה. ומה יהיה אם הילד הזה רוצה להיות במקום עורך דין? הוא רוצה להיות רועה צאן למשל, שזה די שונה מעורך דין. שירצה, נכון. אם צריך להיות עורך דין, קדימה. אומר הרב שנטיות, איך אני אגדיר את זה? נטיות ספציפיות קיימות בתוך הילד מאז קטנותו. לא תמיד זה קל לראות את הנטיות האלה, כן? לפעמים זה מאוד מאוד קשה. אבל הסיפור הזה של אביי ורב הזה שיעור על הנטיות של הילד. כן, אז יש לי ילד שמגיל שנתיים בערך הוא התחיל לתקן לי את הבית, בלי הגזמה, בסדר? דברים שאני לא ראיתי שהם מקולקלים, הוא ראה שהם מקולקלים, חיפש בורג, חיפש מברג, והיה מתקן לי דברים, אומר לי, אמא, לא שמת לב לא יודעת אם הוא דיבר בגיל שנתיים, אבל גם בלי לדבר. בסדר, הוא היה תמיד מתקן, ואני לא רוצה להגיד מה הוא עושה היום, אבל היום כשהוא לא נמצא, אז אני מחכה שהוא יבוא לתקן לי באמת, עכשיו הוא באמת תקן. אני מתגאה, הוא שיפץ את החדר הזה כשהוא היה איזה שוויסט או משהו כזה, ביחד עם יציק, באמת, את הכל. זה לא היה ככה, זה היה משהו אחר לגמרי. הוא כאילו שיפוצניק, הוא הכל יכול להיות עכשיו. אז זה משהו שקל לך לראות. למה זה משהו שקל לך לראות? כי זה משהו מאוד 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 מעשי. ובעולם המעשה קל לראות באמת את הנטיות, כי הן מיד יוצאות אל הפועל. אבל נולד לך ילד ויש לך מלא חלומות על הילד הזה, ושאיפות על הילד הזה, ורצונות על הילד הזה, והוא הכי חמוד והכי חכם והכי צדיק והכי מתוק. ואומר לנו קודם כל, רבה, יש לכל ילד את המתנות שהוא קיבל מריבונו של עולם. יכול להיות שאמא שלו תשמח במתנות, יכול להיות שאמא שלו תרצה לוותר על המתנות, אבל קודם כל בוא נהיה אמיתיים. ילד נולד חוץ מנטיית האמונה שהיא שייכת לכל עם ישראל, יש לו דרכים משלו שיתאימו לו להיפגש עם ריבונו של עולם. יש לו דרכים משלו שדרכם הוא יצטרך להביא ברכתו לעולם. אני יכולה לספר לכם שלבן שלי היה נס, כי כשהוא היה בבית ספר יסודי הוא בנה מלא מלא קופסאות מעץ כאלה, כל השולחן שלו בבית ספר היה מלא קופסאות מעץ, זה לאפרונות, זה לטישו, זה לזה, והמורים היו צוחקים, הם היו קוראים לזה המעבדה. זה לא כל בית ספר מסכימים שיבוא איזה ילד יתחיל לשים להם כל מיני קופסאות על השולחן, אולי זה מפריע למחברת, אולי זה מפריע באמת. וזה שהם נתנו לו, זה שהם אמרו לו בכיתה ה' או בכיתה ד', לא זוכרת בין כמה הוא היה, הוא היה ממש קטן. זה בסדר שעשית לעצמך מעבדה על השולחן, ואנחנו מרשים לך להישאר תלמיד, למרות שזה מאוד מעסיק אותך ואתה קשור לזה. זה משהו שנראה לי שנתן לו כוח, ולא חנק אותו ממה שהוא מסוגל לעשות. אז קודם כל זה הדרכה של רבה. כל אחד יש לו משהו בתוכו ששייך לו. כל אחד יש לו צינורות שלו להגיע לעבודת השם שלו. עכשיו הרב מרחיב בזה ואומר, ובאשר שישנם חכמים שמגמתם בדעת האלוקים היא על פי הדברים המשוערים. משוערים זה מלשון שיעור, מידה, דיוק. והמוגבלים, מוגבלים זה מלשון גבול, גדר, כמו על ידי ברור החוכמות בדברים המוחשיים לעמיתתם, לעמוד על סודם וסדרם, ודעת התורה להלכותיה ופרטותיה, ובזה ימצאו עצמם דבקים בקונם ויודעים את שמו יתברך. אז איזה סוג של תלמידים הרב מדבר עליהם עכשיו? יש סוג של תלמידים שמה, שאיך הם מתקרבים לריבונו של עולם בלימוד של איזה דברים, באיזה תחומים? שכליים, מה עוד? מה עוד בתוך השכליים? מוחשיים, מה עוד? מדויקים. מה הכוונה מדויקים? יש תלמידי חכמים שכל חייהם מוקדשים ללימוד הלכה. ברור שהם לומדים הלכה לא כמו במדרשה, תשכחו מזה. הם לומדים הלכה, מתחילים בתורה, בגמרה, התפתחות ההלכה, איך כל הדברים התרחשו, זה ממש לא כמו שאתם לומדות. אבל זה אנשים שהשמחה שלהם, שהאושר שלהם, שהקרבת אלוקים שלהם באה לידי ביטוי בזה שהם לומדים את הדברים המדויקים, מבררים את הדברים המדויקים. הם ממש לא מרחפים, הם ממש לא עסוקים בכל מיני דברים עליונים, הם אנשים מאוד עליונים, הם אנשים מאוד גדולים, אנשים מאוד צדיקים, הם אוהבים את התורה מאוד. ואיך הם מתחברים אל ריבונו של עולם? דווקא דרך הדברים גדורים, המוגבלים, המדויקים, המשוערים. זה העוצמה שלהם, זה הגודל שלהם. ואשרנו שיש תלמידי חכמים כאלה, כי הם אלה שפסקו את ההלכות לאורך כל הדורות. זה מה ששימח אותם. הם לא ישבו בשיעור הלכה, אין להם שיעור הלכה. הם לא ישבו בשיעור הלכה והתייבשו ואמרו, אוף, מתי השיעור הזה ייגמר? ריבונו של עולם בנה להם נפש כזאת, שזה מה שגורם להם לשמחה. כשכל גילוי קטן של איזה פסק הלכה חדש, כל ברור חדש, כל התפתחות חדשה של העולם, ואחר כך ברור מול זה את ההלכה. נכון, יש באלון שבות מכון צומת. מכירות מכון צומת? זה משהו מופלא. שהקימו את המכון הזה, מי שעמד בראש המכון המון שנים, זה היה הרב ישראל רוזן, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד חכם ממש גדול, וזה מה שהם התעסקו כל הזמן, לברר איך אפשר לפתח את ההלכה בשבתות, בבתי חולים, בצבא. הם פיתחו המון המון דברים שהם עוזרים לאדם בשבת, אבל הם לפי ההלכה המדויקת. כלומר, תלמידי חכמים ממש גדולים עסוקים בזה. אז זה אנשים שכל העיסוק ההלכתי, ושוב, אני לא מספיק מסבירה מה זה עיסוק הלכתי, כי אני לא מספיק מבינה. זה לא שהם רק יושבים ואומרים זה מותר, זה אסור. הם לומדים את כל העולם ששייך לזה, אבל זה מה שממלא אותם שמחה. הדיוק, הגבולות, ההגדרות המדויקות, ההכרעה מה בסוף עושים. וזה אנשים עליונים, זה אנשים צדיקים, זה אנשים גדולי עולם. כן, הרב עובדיה. נכון, הרב עובדיה, מה שהיו שואלים אותו, הוא היה יודע. הרב מרדכי אליהו, זה אנשים ש, שההלכה זה, זה זרם בתוכם. זה, 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 זה קרב אותם לריבונו של עולם. אז זה סוג אחד של אנשים, אומר הרב. וישנם כאלה שמטבע נפשם אינם יכולים להסתפק בדרישת הדברים המוגבלים, והם מתרוממים לשוטט, כן, לשוטט, אתם יודעות, זה ציור כזה של מרחבים. הם מתרוממים לשוטט ברעיונות, בהכרת רוממות אל יתברך, בהשערה פנימית, בהיגיון נעלה, ובזה אינם מצומצמים אל פרטי נתיבות דברים קצובים ומוגבלים. ויותר ממה שיש לדבר בפה ולשון, הם מרגישים בהגיון לבבם. אז זה סוג אחר לגמרי. זה אנשים שמחפשים את המרחב, את האינסופיות, את המגמות, ודרך זה להיפגש עם אלוקים. דרך המגמות האלוקיות, דרך הרעיונות האלוקיים, דרך באמת שיטוט בכל, כל, כל, כל מרחבי התורה. והרב אומר פה דבר מופלא, הוא אומר את זה בעוד מקומות, ניפגש איתם בעזרת השם, שהאנשים האלה, הדיבור, האמירה זה חלק מהחיים שלהם. אנשי ההלכה, הם מבררים דבר והם חייבים ללמד את זה, את כל האנשים, נכון? הם חייבים ללמד מה אני בסוף צריכה לעשות, זה אנשי ההלכה יגידו לי. מה קורה עם אנשי המרחבים? יש דברים שהם יגידו, יש דברים, אומר הרב, שאין לזה מילים. זה נמצא עמוק, 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 עמוק בתוכם, והמילים הן מצומצמות, המילים הן קטנות. מה זה מילים? אנחנו לא יכולות בלי מילים, כן? אי אפשר בלי מילים. אני חושבת, סליחה שאני אומרת, אולי זה לא נכון, אבל אני חושבת שהרב מדבר על עצמו. שלפעמים אתה מרגיש כזה גודל, לפעמים אתה נפגש עם מרחבים כל כך, כל כך אינסופיים, שאתה מרגיש שאם תגיד אותם במילה, אתה תקטין את מה שזה. אז קרבת אלוקים של האנשים האלה היא אחרת לגמרי. יהיו דברים שהם יגידו, ויהיו דברים שהם לא יגידו. יהיו דברים שהם יגידו ואנחנו נבין, ויהיו דברים שהם יגידו ואנחנו ממש לא נבין מה הם אומרים. ויהיו דברים שאין להם מילים. לא אין להם מילים כי אין להם מילים. אין להם מילים כי הם כל כך, כל כך, כל כך בלתי סופיים, שהמילים מצומצמות בשביל העולמות הרחבים האלה שדרכם הם חווים את אלוקים. זה שני סוגים של אנשים, ושני סוגי האנשים האלה הם אנשים גדולים, עליונים. זה לא שיש מישהו יותר מהמישהו השני, חס ושלום. אנחנו חייבים שיהיו לנו פוסקי הלכות, אנשים שהמתיקות של התורה תהיה אצלם דרך הבירורים ההלכתיים, ואנחנו חייבים אנשים של דעות רוממות ונשגבות, ועם ישראל חייב את שניהם. אומר הרב, ומרוממות ההיגיון הפנימי, מכירים גם כן ההכרח שמחייב את ההשלמה האנושית, לבוא על ידי השיעבוד לדרישה ולקיום של כל הדברים המוגבלים מחוכמה ודרישת התורה ופרטיה. מי ששייך לעולם האינסופי, הוא יודע בבירור שאי אפשר בלי העולם המוגבל. מי ששייך לרעיונות הגדולים, לא נעים לי, כל פעם אני מגיעה לשיעור הלכה, היום אני לא אגיד על זה כלום, אני אשתוק. אבל זה מה שהרב אומר, הרב אומר, גם האנשים ששייכים לעולמות הכי עליונים, הם יודעים, אי אפשר בלי פוסקי הלכה, אי אפשר לדבר כזה. אתה חי בירח ואתה לא מחובר אל הארץ. כן, כן, זה גם הפוך. רק בגלל שהרב מתאר את הדמות השנייה כמשהו מאוד אינסופי, הוא לא רוצה חלילה שנחשוב שאנשים של ההלכה זה איזה צמצום כזה קטן, קיבוץ. לא, זה משהו אחר. בטח, בטח שחייבים את שני סוגי האנשים, אין ספק. וכן זה אמר הרמב״ם במורה נבוכים על הפסוק עולים ויורדים, כי ביותו עולה אל המושגים הרחבים בהגיון לב, הכרת רוממות השם יתברך לאמיתתו, יחד עם זה לכוון ההנהגה המדינית המוגבלת. כן, אז הרמב״ם, כמו שהוא כתב את הספר מורה נבוכים, שבאמת מתעסק בהוויות העולם ובהבנות מופשטות, וסליחה שאני אומרת, לא למדתי מורה נבוכים, ראיתי מאה דברים מורה נבוכים, אבל זה ספר מאוד 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 עמוק. אז הרמב״ם גם כתב את משנה תורה, כן, הרמב״ם הוא הצליח לקבץ בתוכו גם את העולם ה... היו דמויות כאלה מיוחדות בהיסטוריה שלנו שהיו גם מאוד 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 מרוממות וגם מחוברות לעולם המוגבל. אז אומר הרמב״ם, מה זה מלאכי אלוקים עולים ויורדים? כמו שהתלמיד חכם עולה 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 לעולמות העליונים, צריך אחר כך לרדת, כי אם לא נרד אלא, שוב, זה לא באמת ירידה, אבל אם לא נתעסק בגבולות, אז מה זה שווה כל העולמות העליונים שלנו? אז צריך בוודאי גם את זה וגם את זה. על כן רבה הסתכל לתקרה, לגג של בית המדרש. אז מה אתם אומרות? מי שיסתכל לגג של בית המדרש, איזה נפש יש לו? הלכה, נכון? הוא מוצא את ריבונו של עולם בתוך ארבעת הקירות של בית המדרש. הוא מלא שמחה, הוא מלא גיל, הוא מלא חיבור, הוא מלא סיפוק בזה שהוא נמצא תחת תקרת בית המדרש. זה ממלא אותו במה? בכל מה שהוא צריך. אז אומר הרב, כי הייתה נטייתו על שקידת התורה ודרישת כל אמת בפרטיהם המוגבלים, ובזה יבוא להכרת קונו יתברך. וזאת הנטייה משלה בנפשו גם בילדות. הרי רבא שואל אותם את זה כשהם ילדים קטנים. הם לא אין להם מושג מה הם יהיו כשהם יהיו גדולים, אבל רבא מסתכל ואומר, התינוק הזה, הילד הזה, הוא ימצא את הקרבת אלוקים שלו דרך הדברים המדויקים, דרך הדברים המוגבלים. הילדות שלו מגלה מה תמון בתוכו, מה התפקיד שלו בעולם. והתפקיד שלו בעולם זה באמת לדרוש את האמת בפרטים, בחיבור לחיים. אומר הרב, למצוא מנוחה גם כן בצל אוהל. איפה נעים לו? איפה נחת לו? איפה רגוע לו? איפה הוא מרגיש שזה המקום שלו? בתוך תוכחי בית המדרש, מתחת לתקרת בית המדרש, ובזה יבוא אל המנוחה והתעודה הרוממה. התעודה, אמרנו שזה המילה ייעוד. אז כשרבא מסתכל על התלמיד הזה, הוא אומר, אני יודע מה, אני יודע שהוא יצמח להיות תלמיד חכם גדול, ואני יודע שהתלמיד חכם גדול הזה הוא יהיה פוסק הלכה, הוא יהיה תלמיד חכם שיתעסק בדברים המשוערים המדויקים, וזה יהיה שמחת חייו, וזה יהיה זרם חייו שיוביל אותו בקרבת האלוקים שלו. אביי אמנם שאף אל הרחבת הידיעה בהכרה הפנימית שמתנסית אל למעלה מכל גבול, ודחקו טבעו הפנימי לוותר רגשות נפשו ברחמנה אחייתיו, איפה יושב ריבונו של עולם, על ידי דנפיק לברה שיצא מבית המדרש ואח וקלפ השמיה והצביע לשמיים אל מרחב אין קץ. אביי לא נשאר, שוב, בית המדרש זה משל. אביי כל חייו ישב בבית המדרש, כן? הוא לא לקח את הכיסא והסטנדר שלו ואמר, אני צריך ללמוד בחוץ, ממש לא. בטח שהוא ישב, שניהם ישבו בבית המדרש כל חייהם. ושניהם הביאו ברכתם דרך בית המדרש. אבל כשהילד הקטן הזה מחפש את ריבונו של עולם, הוא מחפש את ריבונו של עולם בחוץ. למה הוא מחפש את ריבונו של עולם בחוץ? כי הנפש שלו מבקשת מרחבים. כי הנפש שלו מבקשת להיפגש עם הבורא דרך כל האינסופיות של העולם. אז תהפכו רגע את הדף. אנחנו באמצע נעשה הפסקה ונחזור אחר כך לשם. הפסקה שפה היא מתוך שמונה קבצים. אומר הרב, אותם הגדולים שהיו מטבע נפשותם, מה זה טבע נפשותם? זה מרגע שהם נולדו, ככה ריבונו של עולם יצר אותם. בעלי אגדה ושירה, והצד הפיוטי שבנפשם היה גדול ועצום מאוד, לא היו יכולים למצוא קורת רוח בתלמוד ההלכות מצד עצמן, אלא מצד המקוריות שלהם. אז מה קורה עם תלמידי חכמים? תלמידי חכמים חייבים ללמוד גם הלכה, וחייבים ללמוד גם את העולם הרוחני העשיר, שכביכול כן מגיע עד השמיים. אז מה עושה תלמיד חכם שהוא כולו שירה ופיוט ואגדה ומרחבי אין קץ? מה, הוא לא ילמד הלכה? אז איך הוא לומד את ההלכה? מצד המקוריות שלהם. הוא לא רוצה להבין את ההלכה. טוב, מה צריך לעשות? הוא מחפש את הפנים של ההלכה, את המקור של ההלכה, את השורש של הדבר, את הרעיון הנשגב שמופיע בתוך ההלכה הזאת. שכולן נובעות הן ממקור מים חיים של האורה האלוקית שבתורה, שהדבקות האלוקית היא עיקר יסודה. כן, אז תלמיד חכם כזה, גם כשהוא לומד את ההלכה, מה קורה? הוא מחפש את המרחבים שמסתתרים בתוך ההלכה הזאת, שאולי ההלכה הזאת בסוף היא משפט אחד, כן, תעשה ככה, אל תעשה ככה, אבל הוא לא יכול. הוא חייב בתוך ההלכה למצוא את הטעם של ההלכה. טעם, כן, שיהיה טעים. לא שיהיה טעים בגלל שאין לו כוח לדברים לא טעימים. לא, הוא מחפש את הרוח הגדולה, את המגמות הגדולות שמסתתרות בתוך ההלכה הספציפית הזאת. לא, אנשי ההלכה הם בזה עסוקים. אנשי ההלכה הם מבררים את זה. מבינה, אני נתתי את הדוגמה של מכון צומת, יושבים שם אנשים שיודעים את כל, איזה מין מפה ענקית, 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 ענקית של כל השתלשלות ההלכה, ואיך זה קרה, ומתוך מה פסקו הלכה הזאת, תקנו תקנה הזאת, יסדו יסוד, יסוד זה, והכל הכל בדרך הזאת של הבירור ההלכתי, ומתוך זה יציאה לעוד ענפים ועוד ענפים ותקנות וסייגים וגזרות, כל הזמן דברים מתרחשים. זה עולם ההלכה. האדם ששייך לעולם הפיוט והאגדה, הוא צריך לדעת את ההלכה. הוא לא זה שיחקור, הוא לא זה שישב. נכון, יש בבתי מדרשות, יש כולל הלכה. מי הולך לכולל הלכה? אנשים שרוצים לעשות מבחנים של רבנות, של דיינות, שהם רוצים להיות אחר כך רבני יישובים. חייב ללמוד את כל הפרטים, ממש, 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 אבל בצדדים המאוד מאוד מעשיים שלהם. עכשיו, מי שהוא איש של המרחבים, הוא לא יכול שהוא לא ידע הלכה. אז כשהוא נפגש עם ההלכה, הוא מחפש שם גם את המרחבים. זה פשוט שני עיסוקים שונים. ואי אפשר בלי התלמידי חכמים של ההלכה, כי בסוף, חס ושלום, הם לא יפסקו נכון. אז זה דרך אחרת לגמרי של לימוד.
אבל אם התלמידי חכמים של המרחבים כוללים בתוכם, אני קוראת ההלכה, ונשמע שלא מגיעי. נכון, זה בשלום, שיש חמש, ומשתלם, כאילו יש תמידות, ההתחלות, הרחבה, אהבה, עירה והלכות. כאילו רק אחד בתוך חמש. אז נשמע שאתה מדבר חמש של ההלכות, הם
לא פעולים אחד בתוך חמש, אתה מדבר חמש של המרחבות. אז תכף הוא יענה על זה, בעינייה. בסדר, תכף נחזור לעינייה ונראה מה תשובה לשאלה הזאת, בסדר? עכשיו אומר הרב, אבל כן דרשו תמיד שעסק התורה יהיה בדבקות, וחייבו להתבונן, ולהניח זמנים רבים מגופי תורה, גם באמצע הלימוד, כדי לפנות את הלב לרעיון הדבקות האלוקית, כל אחד ואחד לפי כישרונו וטהרת רוחו ועומק הדעת שלו. כן, אז גם מי ששייך לעולם השכל, והוא כולו עסוק בהלכה, הוא גם צריך זמנים למה? למלא את עצמו ברעיונות הגדולים, במגמות, כי בסוף, כן, כמו שאורל אמרה, הכל חבור, הכל קשור. אז זה לא שיש פה איזה שני שבילים, כן? שביל אחד שאנשי ההלכה הולכים רק בשביל של ההלכה ולא יוצאים ממנו ולא נפגשים עם שום דבר אחר, ואנשי ההגדה, סליחה שהגדרתי אותם ככה, הם רק בתוך ההגדה. יש שני שבילים, אבל השבילים האלה יש ביניהם חיבורים. אמנם אותם שהיו בעלי שכל הגיוני, והשכל המנתח והמעשי היה אצלם חי ומלא כוח, הרגישו שפעת עונג ומילוי נפש בניתוח ההלכות ובציוריהן המעשיים, והרגישו בעצמם ריווי רוחני ותכונת עבודה מלאה מעצם התלמוד לבדו. זה אנשים מיוחדים כאלה, הם מגלים איזה נים חדש הלכתי, והם מרגישים התרגשות ושמחה וריקוד. כלומר, העולם ההלכתי הוא באמת ממלא בהם את הכל, הכל, הכל. על כן הוכיחו שעצם הלימוד ההלכותי הוא המכוון התכליתי, ופינוי הלב באמצע התלמוד אל ההכנה של הדביקות ובכלל ביטולה של תורה. אז אצל מישהו הלכתי, אז הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר צריך להתרכז באמת בהלכה, ושוב אני אומרת, זה גם מה שממלא אותו שמחה. הוא לא מרגיש מיובש, הוא לא מרגיש מצומק, הוא לא מרגיש מקובץ, איזה בסה שאני עסוק רק בעניינים ההלכתיים. זה כל כך, כל כך זורם בקרבו ושוטף ומוסיף אנרגיות שזה שלו. אומר הרב, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי לאחרונים עצמותה של ההשכלה התורית בכל מקצועותיה היא בעצמה מקנה להם את התכונה האצילית של הדבקות השירית או ההרגשית, וקל וחומר המדעית התבונתית. כן, אתם מרגישות שהרב צריך להסביר יותר את ההלכתיים. כי אני חושבת שהרב היה מאנשי האגדה. שוב, זה לא שהרב לא פסק הלכות ולא, כן, הוא היה הרב של יפו והוא היה גם הרב הראשי לישראל. הוא היה תלמיד חכם מאוד 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 עליון וגדול. אבל הרב אומר קודם כל, באמת, לכל תלמיד חכם יש את השביל שלו. וזה אמת החיים שלו. עכשיו, זה משל. נכון? לא תמיד השבילים שלנו הם דווקא הלכה או אגדה. אבל מה שרבא אומר, ואני חוזרת רגע להורות, שכשיש ילד, אז אסור שההורים יכניסו את כל החלומות שלהם אל תוך קרבו של הילד. אל תנסה להגיד, הילד הזה אני רוצה שהוא יהיה כזה, והילד הזה, תתבונן בילד. אז אין לנו הסתכלות כמו רבא, שהוא מסתכל והוא יכול ישר לדעת. אבל תסתכל מי זה הילד שלך. מה משמח אותו, מה מתחבר אליו, מה נותן לו כוח, מה מחליש אותו. תנסה לתת לו לצעוד לפי התכונות הפנימיות שריבונו של עולם נתן לילד הזה. אז אני אומרת שוב, זה לא תמיד קל, זה לא תמיד פשוט, לא תמיד אתה מסתכל על ילד ואתה אומר, וואלה, אני יודע מה הילד הזה צריך בחיים שלו, לפעמים זה לוקח שנים. אבל לדעת לקחת את החלומות שלנו, נכון, לפעמים אומרים שהורים, זה קורה הרבה פעמים, שהורים שלא הצליחו להגשים איזשהו חלום, שהם חלמו על עצמם, הם מלבישים את החלום הזה על הילד שלהם. זה נורא נחמד מצידם, אבל זה ממש לא מה שהילד הזה צריך לעשות בחיים שלו. ומול הילד שלך אתה צריך את כל הפתיחות, ולהגיד, אני מאמין שמה שריבונו של עולם נתן לילד הזה, זה אמת חייו של הילד הזה. וגם אם הייתי רוצה שהוא יהיה איזה פרופסור באוניברסיטה, ומסתבר שהרבה הרבה יותר מתאים לו לעבוד בחווה חקלאית, או להיות קבלן באיזשהו, בבניית בתים, אז זה נורא נחמד שרציתי שהוא יהיה פרופסור, ותהיה לו עניבה וחליפה, והוא יעמוד באודיטוריום וכולם יקשיבו לו, אבל הוא יהיה הרבה יותר שמח אם הוא יעבוד בחווה חקלאית. אז צריך עוז, צריך אמונה בילד, להגיד, אני מוכנה להתבונן בתוכך ולראות מה תמון בך וללכת איתך, ולא לנסות להנדס את הילד לכל מיני חלומות שיש לי בתוכי. נכון, נכון, גם בעבודת השם, לפעמים זה מאוד מאוד קשה, נכון? כי אתה רוצה שהוא יעבוד את השם כמו שאתה מרגיש, והילד שלך מרגיש, כן, אתה בתוך, בסדר, אני נותנת את זה כמשל, אתה בתוך כותלי בית המדרש, והילד שלך מחפש את אלוקים רק בשמיים. בטח. כן, זה להצליח להיות אמיתי עד הסוף, ולהתבונן על הילד עד הסוף, ולא לנסות, כן? לרצות שהוא יהיה משהו אחר. לרצות שהוא יהיה ירא שמיים זה בטוח, כן? לרצות שהאמונה הטבעית הזאת תופיע מקרבו. אבל באיזה דרך? זה שלא. זה חוכמה אלוקית, זה תוכנית אלוקית מדויקת לו. כן.
אבל כאילו
אף פעם
לא אפשר להופיע את זה,
בשלמות
כאילו בכל ילד, כי סתם אגיד משפחה עם הרבה ילדים, כאילו, אחד מגביל את השני, כאילו, זה לא...
מה הכוונה מגביל את השני? למה מגביל?
ילד נגיד עם צרכים מסוימים, בסופו של דבר צרכים שלו יכולים לעלות לצרכים של אח אחר, כאילו...
אני לא כל כך מבינה, טכנית זה יכול לעלות על צרכים?
אם זה אפילו נגיד מבחינת מקום מגורים או...
נכון, שמי, אתה לא יכול לעבור לכל העולם, נכון? אתה לא יכול לעבור לגור כל פעם במקום אחר, בגלל שיש איזה ילד שצריך איזה בית ספר. בסדר. אבל מה שאתה יכול לתת, תיתן. אתם מכירים את משפחת, נו, ברלין, מוסה ברלין, ההורים של אודליה ברלין. הם אחרי שהילדים שלהם גדלו, הם ימצאו שני ילדים, הם היו גרים באלקנה הרבה הרבה שנים, הם ימצאו שני ילדים עם איזה סוג מסוים של מוגבלות, ואז הם עברו לאלון שבות, כי באלון שבות יש את הסדנה, יש הרבה 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 השקעה בילדים של חינוך מיוחד. כן, אז זה מקסים מה שהם עשו, ועד היום הם גרים שם, כן? והילדים האלה צמחו וגדלו מדהים, 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 מדהים. אז זה נכון שאתה לא יכול כל דבר לעשות. ויש דברים טכניים שלא תצליח, אבל מבחינת ההשתדלות, צריך להשתדל. כלומר, זה לא, אני לא חושבת שזה דווקא ילד שדוחק איזה צרכים של ילד אחר. אולי מציאות. המציאות היא כזאת, שאי אפשר לעוף כל שנייה ממקום למקום. אבל השתדלות, בוודאי שצריך להשתדל. מה שאפשר, זה התפקיד שלנו. שוב, מה שאני מנסה להגיד זה שמה שאבא ואמא לא ייתנו, העולם לא ייתן. ועלינו זה האחריות הכי הכי גדולה. מה שאנחנו לא יכולים לתת, אז אנחנו לא ניתן. כן. אבל לדעת שריבונו של עולם קודם כל וראשית לכל ישאל אותנו, מה עשית בשביל הילדים שלך? לפני מה עשית לעם ישראל ולתורה ולא יודעת למה. מה עשית לילדים שלך? כמה הקשבת לילדים שלך? כמה בדקת מה הילדים שלך זקוקים? כמה התבוננת מה עכשיו ומה אחר כך? כמה האמנת בילד שלך שזה באמת מי שהוא? זה השאלות שריבונו של עולם ישאל אותנו. ושוב, אנחנו בשר ודם, אנחנו נשתדל רק כמה שאנחנו יכולים, לא יותר מזה. אבל בטח להשתדל. כן. אז צריך להיות בקשר עם הילד, ולפעמים צריך גם להיעזר בייעוץ. יש אנשים שהם למדו ייעוץ וזה ממש ממש חשוב. לא תמיד אנחנו מבינים מה קורה, אבל שזה יש אנשים שלמדו הרבה שנים ויש להם ניסיון, וזה חשוב, זה חשוב לבדוק, לברר מה... זה מה שאני מתכוונת, שתשקיע כל מה שאתה יכול. בטח שאין לנו את כל התשובות, למה מי אנחנו בכלל? אבל לפחות לבדוק, לברר, לראות, להרגיש. לא לתת לו סתם ללכת ולא לדעת מה קורה.
נכון לומר באמת ש... סתם, יש ילד שפתאום יבחר ללכת בעבודת השם, יש ילד שיבחר משהו אחר, ויש ילד שלא יבחר בעבודת השם.
לא יבחר בעבודת השם, זה סותר את המשפטים הראשונים של הרב.
אני שואלת אם זה גם איזושהי דרך שהילד צועד בה, או שזה מקום לומר, שזה הדור שלנו שהולכים ובאמת צריך כאילו...
זה יש גם מורכבויות, כן? אני משתדלת להגיד את זה פעמיים ביום, אני יודעת. יש גם מורכבויות, שזה לא, בטח שאם הוא לא, זה, הרב יפתח בזה. האמונה זה התכונה הפנימית של כולנו. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. אם הילד לא מאמין, אז צריך לבדוק איך נחזיר אותו לאמונתו. זה פשוט שזה לא דרך שלו. אבל בתוך הדרך של עבודת השם, רבו הדרכים. זה מה שהרב אומר. ילד שאומר שהוא לא מאמין, הוא לא חי את עצמו באמת. יש לו קליפות, מסכים, טשטושים, מורכבויות, איסורים, בעיות. בסדר, זה קורה בעולם, זה לא מפתיע, זה לא חדש. יש מורכבויות, לא הכל בהיר, לא הכל ברור. אמונה זה תכונה שלנו, של מי? של כל האומה הישראלית. אין דבר כזה ילד שיגיד. בסדר, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. כן, יש לנו אמונה ויש לנו בחירה חופשית, אבל זה לא הוא. זה לא התכונה הפנימית שלו. קודם כל אנחנו מאמינים. אחר כך, איך אתה הולך בדרך לריבונו של עולם? כן.
אנחנו
יכולים לחלק את הילדים לפי
מה שאנחנו
מאמינים,
בסוף
כל
הכי יותר, מה שלא...
קודם כל, אתה מדבר על אמונה לא באיזה שביל, אני מקווה, אנחנו לא מלמדים באיזה שביל צר, כן? ריבונו של עולם זה לא שביל צר. זה גם דברים שמתרחשים במשך השנים. אתה מלמד ילד קטן, מה אתה מלמד אותו בגיל יותר מבוגר, גם על זה נדבר בעזרת השם, כן? מה זה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בסדר? מה זה הדברים האלה? מה זה מבטא? יש איזה מסלול, יש איזה דרך. בסדר, זה הגיוני שבסוף הורה ישלח את הילד שלו לבית ספר שהוא חושב שזה הכי כדאי לילד שלו, ולפעמים הוא גם יעביר אותו לבית ספר אחר. אם יתברר לו שזה לא המקום, אז הוא יעביר אותו לבית ספר אחר. אבל ברור שזה בתוך עבודת השם ולא מחוץ לזה.
שעדיין בציבור אמיתי, כאילו שיש הרבה, גם מתבטא בציבורי מעל ישראל, וגם כאילו בסוף באמת זה אדם, כאילו אני מרגישה שבאיזשהו מקום אנחנו די נוטים לחשוב שהמתתנו שיש דרך שמיות.
תראי, קודם כל אדם מחויב, אדם מחויב בעולם הזה שיהיה לו תלמיד חכם, שלמד מתלמיד חכם, שלמד מתלמיד חכם, שלמד מתלמיד חכם, עד משה רבינו. יותר מזה אין לנו, אין לנו היום סנהדרין, אין לנו היום רוח הקודש. מה שריבונו של עולם מבקש ממך, זה שיהיה לך את התלמיד חכם שלך. מי זה התלמיד חכם שלך? שזה באמת מתיישב בשכלך ומחובר לליבך. זהו, אין. יותר מזה ריבונו של עולם לא מבקש ממך. אין לנו עכשיו יכולת לעשות סדנאות ולבדוק את כל הדרכים וכל השיטות וכל ה... אין מצב. אז זה בינתיים מה שבן אדם יעשה. זה מה שהוא מחויב לעשות. אם אין לבן אדם תלמיד חכם, הוא תלוש, הוא חי בסרט. הוא לא מחובר לאלוקים. אין חיבור לאלוקים בלי תלמיד חכם. מה הכוונה לא קורה? תסבירי לי.
כאילו ש... לא יודעת, יש הרבה ויכוחים והרבה מחלוקות והרבה...
אבל איך זה קשור? זה שיש לי גם בתקופת הלל ושמאי היו מחלוקות.
נכון.
אין שום בעיה שיש מחלוקות.
נכון, אבל...
ככה זה עם ישראל, אתם לא מכירות את זה? שכל יהודי יש לו את הדעה שלו והוא ילחם עליה? זה שיש מחלוקות, זה מה שדיברנו עכשיו. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. את יש לך אחריות בחיים שלך להיות מחוברת לתורה. איך תהיה מחוברת לתורה? אולי תלכי לחסידי קרלין, אולי תלכי לחסידי גור, אולי תלכי לישיבת פונוביץ', אולי. אז אני אומרת, קודם כל ריבונו של עולם שתל אותך במקום מסוים, הוא לא התבלבל, הוא החליט שלא תגורי בבני ברק ולא בירושלים, תיוולדי בקריית גת. ותיפגשי עם כל מיני אנשים ששייכים לעולם של תורה ספציפי, זה גם תוכנית אלוקית. ובעולם הספציפי הזה ששם את נמצאת, את בוחנת את חייך, את מבררת את חייך. יש מקריית גד שהגיעו לפונוביץ', נכון? הם לא הגיעו שם בטעות, הגיעו. כנראה, זה היה המסלול שלהם.
אם אנחנו כאילו באמת יכולים לקבל, באמת כאילו הכל מהרבה סוגים והרבה סוגים, באמת לקבל
וכאילו. אם את מרגישה שמשהו לא מבורר לך ואת חייבת לעבור דרך פונוביץ', תעברי לפונוביץ'. לא, בתור משל אני אומרת. ריבונו של עולם לא מבקש מהאדם עכשיו לעשות סמינריון גשר, כן? ללכת לכל הישיבות החרדיות, לכל הישיבות החסידיות, לכל הישיבות של הספרדים, לכל הלא יודעת העולמות הרוחניים, ואז להחליט. לא, שתל אותו במקום. מאמין שחלק מהשביל שלו זה המקום שבו הוא שתל אותו, ומשם לאן הוא הולך? אם הוא אמיתי עם עצמו, אין שום בעיה שהוא לא היה